שלום לכולם, אנחנו עצרנו בשיעור הקודם בזיהוי של שני פרקים בתהילים, פרק נ"ז ופרק קמ"ב, ביותו במערת תפילה, וזיהינו, צריך לשאול, עם ראיות יפות מאוד, לאן כל פרק משתייך. רואים שזה מאוד בולט, וגם רואים איך דוד מצליח להביע את מה שהוא חווה בצורה מאוד חזקה, וזה הופך לתפילות נצח. אגב, זה באמת שני פרקים עם סגולה גדולה מאוד. קמ"ב משתמשים בו הרבה מאוד בתפילות. מועיל להרבה מצבים. זה מעניין, דווקא קמ"ב יותר מנ"ז. אני חושב שנ"ז יותר צריך לשמש אותנו למשל המלחמה האחרונה, מלחמת צוק איתן. קרה שם משהו שהוא באמת לעומת מה שהם רצו לעשות לנו, לעומת מה שקרה, הם נפלו בפח שהם חפרו. ותרתי משמע. לכן נון זין הוא יותר כנראה, הוא גם מאוד קיצוני. הוא מאוד, מה גם שאני חושב שאחרי מלחמת צוק איתן יש כמה אנשים במדינה שיכולים להגיד, אני בתוך לבעים. בלי לפרט. שלא יגידו, אני מצדד לטובת מישהו מהמתמודדים. לעומת הפרק קמ"ב, שהוא הרבה יותר אישי. הוא באמת משקף הרבה מאוד מצבים ומצוקות שאדם צריך, מרגיש שם את הבדידות שלו, מרגיש את המקום. זה יותר, יותר פרקטי, זה יותר, יש בזה משהו יותר אישי. וגם בעזרת השם, שבי יכתירו צדיקים. אדם יחשוב שכתר שם טוב עולה על כולם. זה המשמעות של כתר שם טוב. בי יכתירו צדיקים. אנשים יכירו בזה שרוצים להיות בחברתי. זה מדהים שאדם יצא בבדידות והוא אומר, יהי רצון שירצו להיות בחברתי אנשים טובים. זה מדהים, זה בדיוק נאספים אליו כל הבוקסריק האלה, כל האנשים הקשים. אז זה באמת תפילה עמוקה. אני חושב שזה באמת יסוד להרבה דברים מוסריים. כמו שהדרך של אהרון היה לקרב את הבריות, עצם זה שהוא היה מקרב את הבריות, הוא היה מביא שלום. אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה, אוהב שלום, רודף שלום. איך בזה? כי אנשים אומרים, אם אהרון אומר לי שלום, אז אני צריך להיות ראוי לזה. ואם הוא היה יודע מה אני עשיתי כך וכך, אז הוא לא היה נותן לי שלום. הוא לא היה מכתיר בי. כן? בי הכתירו צדיקים. תמיד אומר שזה בעצם הבקשה שלו. אז לכן זה הפך יותר, יותר פרקטי ויותר זמין. ואנחנו היום צריכים להתמודד עם השאלה, מה עבר על שאול? למה אחרי המילים הכל כך יפות והרגישות הזאת והרגש ובאמת יצאו לו דברים מעומק הלב, הוא לא סתם נשבע, הוא לא צריך פה את יונתן, הוא הפך ליונתן. שאול הפך ליונתן. אני חושב שעל זה דוד מספיד אותו אחר כך. הוא מזהר אותו עם שאול, עם יונתן ביחד, למרות ששאול עשה לו את המוות ויונתן עשה לו את החיים.
חייהם
אותם לא נפרדו, כן? זה ממש מתאר אותם כאישות אחת. אני חושב שהנאום הזה באמת מראה. פה רואים מאיפה יונתן נולד. אני אגיד את זה יותר מזה. יונתן הוא הדמות האצילית ביותר בתנ"ך. רואים את זה, הלוך וחזור, ורואים שיש לזה שורש. ודיברנו על זה בזמנו, כשלמדנו על איך שאול עלה לגדולה, וכשהוא הלך לחפש את האתונות, רואים את השיח שלו עם הנער. רואים כמה שהוא היה אנושי. הקדוש ברוך הוא בדק אותו, אתה רואה איך הוא מדבר אל, איך הוא מקשיב לכל הנער, עושה מה שהנער אומר לו, אומר אבי יחדל מן האתונות וידאג לנו, אומר לנו, ונערו אימו, מה?
אבל אני קורא יותר מדי אנושי.
כן. אתה רואה, לפעמים צריך להיות קצת... כן. אז פה רואים את זה, יש את השורשים שיונתן ספג, רואים רק שזה, איך אומר הרב קוק, כותב... מאומת החיים יכולה שלא ישים אדם אל ליבו את ריגושו הפנימי. הלהט מסביב, הרעש הזה של המלכות והכבוד והגאווה, אבל בעצם אתה מנפנף הצידה את כל זה, אתה רואה רגע של אמת. אמנם דוד היה צריך לעבוד קשה כדי שהאמת הזאת תתגלה, אבל הנה זה נמצא. יש תקווה. אז למה זה נעלם? מה יכול לגרום לאדם שהגיע ממש לחזרה בתשובה כל כך עמוקה ואמת כל כך גדולה? ובאמת, הוא דיבר מעומק ליבו, זה לא מהשפה ולחוץ. איך זה התהפך? כדי להבין את זה, ניכנס לפרק כ"ה. ושמואל הנביא כבר לא היה יכול לספר לנו איך זה התהפך, כי מה כתוב בפרק כ"ה פסוק א'? שמואל מת. והנה אנחנו מגיעים לאחד הפרקים העסיסיים ביותר בתנ״ך. אפשר לקרוא. כן.
שמואל כתב גם את שמואל
ב',
לא?
מאיפה? מעולם שכולו טוב. זאת אומרת, אחרי ששאול העלה אותו בעוב, אם אני כבר פה, בוא נכתוב שמואל ב'. מי כתב? אז זה כתוב במפורש. בסדר? אסור להמציא שום דבר. לא להגיד מהלב כלום, אבל תסתכלי. תמיד אפשר להגיד, שמואל היה נביא, הוא יכול לכתוב, כמו שישעיהו הנביא יכול היה לכתוב, נכון יאר בית השם וניסה מגבעות, למרות שהוא כבר מת. אז יש מחלוקת בין חז"ל.
הוא כתב
את רות, לא? שמואל כתב את רות, אבל רות הייתה הרבה לפניו, אז זה בסדר. זה לא נבואי. כן. אז בדברי הימים א', פרק כ"ט, פסוק כ"ט, קל לזכור. דברי הימים א', כ"ט, כ"ט. כתוב, ואלה המילים כך. מי כתב את דברי דוד? כתוב שם פסוק הזה, חשוב מאוד. נכון. ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים, הינם הכתובים על דברי שמואל הרועה, עד פרק כ"ה, ועל דברי נתן הנביא שכנראה כתב הלאה, ועל דברי גד החוזה. אז כתוב פורש מי כתב. עכשיו, דברי דוד הראשונים והאחרונים, זה יאמר, אתם יודעים שהחלוקה הנוצרית, פעם אמרתי שצריך לייחד לזה שיעור על החלוקת הפרקים הנוצרי, פה יצא להם טוב. אני תמיד אומר, שעון עומד, פעמיים ביממה אומר אמת. רק צריך לכוון את הרגע. פעם אחת זה קרה לי, שעברתי את המשפט הזה, ופתאום זה מישהי העירה לי שהשעון הקוקייה שאצלנו כבר עומד כמה שנים טובות בלי להוציא קוקו אחד, זה בדיוק השעה, ברגע שאמרתי שש, רואים שהוא על שש, כמעט מויפת. אז רואים את זה. אז גם החלוקה הנוצרית, לפעמים יש לה איזה רגעים כאלה של מכוונים לשעה האמיתית. אז אם נחלק את שמואל, ספר שמואל לשני ספרים מטעמי נוחות כאלה אחרים, אז המקום שבחרו לחלוק הוא מקום מדויק. כי זה דברי דוד הראשונים והאחרונים. מה זה ראשונים ומה זה האחרונים? מה יש אצל דוד ראשון ואחרון? דוד תחת שאול ומות שאול. אז בדיוק, מות שאול זה החלוקה בין שמואל א' ושמואל ב', ויש בזה באמת... שם אין את הרוע. כל החלוקה של הפרקים זה רוע נוצרי, אנטישמיות כזאת, חזקה. נודפת מהחלוקה הזאת לפרקים. אפשר לשים לב לזה. פה זה יצא להם, יצא בסדר. אז זה מסביר שפרק כ"ה, זה כבר לא שמואל כתב. האם אפשר להרגיש את זה בסגנון? אני לא עוסק, אבל... אם בוחנים את זה, אפשר להרגיש, כן. יש איזו תחושה. נראה את זה בעצמנו בהמשך. וימות שמואל. ויקבצו כל ישראל, ויספדו לו, ויקברוהו בביתו ברמה. ויקום דוד, וירד אל מדבר פרן. זאת אומרת, מי הגיע? ללוויה, כל עם ישראל. מי שמכם היה אתמול בלוויה של השר אורבך, אז אפשר להרגיש את זה. גם מה ששומעים עליו ברדיו, לא צריך... אדם שהוא יצר אחדות סביבו, הוא ממש סמל של אחדות. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא לוקח מישהו, הוא מושך אחריו רוח. אין? רוח מלפנה יעטוף, ונשמות אני עשיתי. אין? הוא לוקח אחריו... הערה כזאת, שאנשים אומרים, וואו, אם זה נלקח מאיתנו, אז עכשיו צריך להגביר את מה שחסר בגלל הליכתו. אז קורה פה איזה דבר, הלם, מין איזה הלם מוחלט, ודוד נוטש את המצודה ובא ללוויה, כולם מגיעים, אני מניח שאנשים עומדים אחד ליד השני ובוכים בכי גדול, ספד גדול. כתוב, ויספדו לו, ויספדו לו. וזה כנראה שמועה שעוברת כמו אש בשדה קוצים, דוד נמצא במצודה, ובכל זאת מגיעה אליו שמועה זו. כן? או שמישהו דואג לעלות ולספר לו, או שברוח הקודש הוא מרגיש דבר, כמו סיפורי אדמו"רים כאלה שהם אחד ידע על מותו של חברו, כן? עושה רושם, כן. והוא יורד למדבר פרן. אגב, שימו לב שיופיע עוד פעם הביטוי ושאול, ושמואל מת. אחרי ששאול רודף אחריו, ופרק אף זין, הם מגיעים, כן, תסתכלו, פרק אף ח' פסוק ג'. כן, לפני המלחמה האחרונה שבה שאול יהרג בגלבוע, הם יוצאים הפלישתים, פרק כ"ח פסוק א', והיא בימים ההם ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא להילחם בישראל, ויאמר אחי של דוד ידוע תדע כי איתי תצא במחנה, אתה ואנשיך, כמה אני אוהב אותך דוד, אתה תבוא איתי למלחמה. זאת אומרת, ממש לא חושב שיהיה פה גייס חמישי. זה צ'פחה. בדיוק שאמרת, וואלה. דוד אומר לו, וואלה. מה זה אני בא איתך? ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תראה, או אתה תדע, את אשר יעשה עבדך. ויאמר אחיש אל דוד, לכן שומר לראשי השמחה כל הימים. זה כמו נשיקה של מרוקאים. הוא נותן לו ככה, מועדה לו ככה, על המצח, ועוד על הזקן, ועוד על כף היד. הכל ביחד. איזה חיבוקים נישוקים. זה מדהים כמה שדוד הצליח. כן, כמה הצגה שלו תפסה יפה, עבדה נכון. ושמואל מת, ויספדו לו כל ישראל ויקברוהו ברמה ובעירו. ושאול הסיר האובות ואת העידונים מהארץ. למה פה מספרים ששמואל מת? כי בשביל ההמשך, to be continue, מה הוא יעשה עכשיו? הוא לא יודע מה לעשות. פשטים נאספים עליו. הוא מעלה את שמואל באוב. אז לכן אני צריך לספר ששמואל מת. שמואל מת. הוא נזכר לבוא לבקש את הצד שמואל, אחרי שהוא בגד בו, ולא עשה את מה ששמואל ציווה אותו, פעמיים, אחרי שזה כבר מאוחר מדי. אז בעצם יש פה משהו מעניין, שכאילו שאול לא משלים עם מות שמואל. זה דבר מדהים. אז לכן חוזרים וספרים, שמואל מת. פעם נוספת. זה כמו שכתוב בספר יהושע, הפסוק הראשון, משה עבדי מת. אחרי 30 יום הספד, שמי כמו יהושע בן נון ספד לדוד וחש את היעדרו, כן? יהושע בן נון שמרגיש את ההיעדרות הזאת, לא צריך להגיד לו, משה עבדי מת. אלא מה? אנחנו מבינים מהפסוק הזה שיש פה איזו התכחשות, שהוא באמת לא רוצה, לא רוצה להיכנס לנעליים שלו, לא מרגיש את עצמו ראוי, למרות הציווי, למרות כל מה שהם מסביב. אז יש לנו פעמיים את המוות של שמואל. כן.
גם שמואל מתכחש. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, עד מתי אתה מתאבל אל שאול?
נכון. יש רוצים לומר שבגלל זה הוא עלה באוב. עלה באוב. טוב, זה נגיע. לא עכשיו. למה זה הצליח לה לחשיפה הזאת? חזל לא רואה שהיא הייתה מופתעת בעצמה, לכן היא נבלה. פתאום זה באמת. פתאום הגיעה נשמה. תמיד זה היה לעבוד על אנשים בעיניים. לדבר מהבטן, לעשות כל מיני שטויות. ופתאום זה כמו שקוסם פעם יבלה את הפלאפון שלו, והוא באמת יבלה אותו. אז כמו שאמרנו, דוד, אחרי אירוע הלוויה, מחליט לרדת למדבר פרן. ושם קורה דבר מדהים. בואו נקרא לאט לאט, אחד הפרקים הקשים, אמרתי לכם, אחד הקשים של התנ"ך, פרק מדהים. ואיש במעון ומעשהו בכרמל. אגב, הביטוי, וימות שמואל, ויקבצו כל ישראל ויספדו לו, ויקבצו. המילה הזאת היא מילה, איפה מופיעה המילה? שיעורי בית, חפשו בקורקודנציה, היום זה שתי לחיצות כפתור, איפה מופיעה המילה יקבצו? נקבצים. זאת אומרת, נקבצו עליי. נכון? אז זה כשהוא מעלה אותם באוב. כשהוא מעלה אותו באוב. מה?
הם גם נקבצים בבנימין.
נקבצו כתוב שם? נתקי. המקור הראשון למילה להיקבץ מופיעה לפני מותו של יעקב אבינו. נכון? הוא אומר, יאספו, היקבצו, ואומר על זה רבי יהושע מקוטנה, הקיבוץ הוא התחלת דגאולה. והקיבוץ, הוא לא התכוון לקיבוץ הצה, הקיבוץ הזה, כן. אבל זה לא, לא בכדי, כי הוא התכוון לקיבוץ גלויות. כן? הקיבוץ הוא התחלת דגאולה. וזה, זה בדיוק מה שיעקב אבינו, זה הסוד שביקש יעקב לגלות לבניו. יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, היקבצו! נקודותיים, כן? אשר יקרא אתכם באחרית הימים, איזה קול אתם תשמעו באחרית הימים ככה? היקבצו! תצא בת קול ותגיד, היקבצו. והנה נקבצו. כולם נקבצו ובאו לך, כתוב בישעיהו. שם לא כתוב נקבצו הפלישתים, שם כתוב נלחמים בי. הפלישתים נלחמים בי. יש לנו במאוז צור אנחנו שואלים, יוונים נקבצו עליי. כן, אז זה יש. במקום שאנחנו נתקבץ, הם נקבצים עלינו, לחלותינו. אז בואו, הביטוי הזה, נקבצו כל ישראל, למה אני נזכר בו? כי תשימו לב שכנראה נבל הקרמלי לא היה שם. תראו את הניגוד. כן? יש, וימות שמואל, ויקבצו כל ישראל, ויספדו לו, ויקברו בביתו ברמה, ויקום דוד וירד אל מדבר פרן, ואיש במעון, הוא מעשה הוא בקרמל. אדם עסוק, אין לו זמן ללכת ללוויה של גדול הדור. לא מעסיק אותו כל כך. יש לו עניינים אחרים בראש. הניגוד, בדיוק. אתה רואה את זה מול זה. כן? הוא שם. דוד יורד לשם אחרי הלוויה, והוא שם. והאיש גדול מאוד. גדול זה לא בתורה. במעשים טובים. גדול זה עשיר. ולא צון 3,000 ואלף עיזים, זאת אומרת, יש לו 4,000 ראשים, מה שנקרא 4,000 ראש, במושגים של ימינו זה באמת עדר גדול מאוד. אגב, אפשר לבדוק לעומת המתנה שנותן יעקב לעשיו, נכון? אז כמה הוא נותן שם? עיזים 200, נכון? והוא רוצה לתת לו רושם, מה המתנה שנותן יעקב לעשיו? הוא רוצה לעשות לו רושם שהוא נתן לו את כל רכושו. כאילו הוא בא רק עם אנשים והילדים, והוא יודע שלעשיו יש עיניים גדולות, אבל עשיו הרי לא יכול לשער בנפשו איזה, כמה יעקב עשיר, כמה יש לו. אז הוא עושה לפי מידה אנושית, שזה הכמות הסבירה, כמה כבשים אדם צריך. 200, זה נורמלי, משפחה נורמלית, כמה היא צריכה. זה מתרבות, תחשבו שכל שנה, כל הנקבות, תגיד ב-200, אז יש 100 זכרים, 100 נקבות, אפילו קצת יותר נקבות, כי זכרים בדרך כלל הם אלה שאוכלים אותם לאט לאט, עם הזמן, אז תוך שנה זה משתכפל. שנה הבאה יכול להיות כל כבשה, שני גדיים, כל עז, שני גדיים, זה ברגע זה מתרבה לפי 3. תוך שנה אחת, לפעמים יש כאן אפילו שתי עונות של המלטה, זה יכול להיות פי 6. ברגע, ואם יש ברכה כמו אצל יעקב אבינו, אף תן לא גונב ואף זאב לא שודד, אז זה באמת פי 6. כל שנה פי 6, כל שנה פי 6, תחשבו כמה זה, מה זה אומר. אז 3,000 זה באמת עדר גדול. אגב, המספר 3,000 גם הוא מספר מאוד מעניין. מה? הצבא של שאול בהתחלה, זה כמות הפלישתים שהרג שמשון, לא בלחי, אלא בלחי הוא הרג 1,000, כמו העיזים, ומהצופים בו כ-3,000 איש ואישה, כן, שהוא הפיל עליהם את הארמון בעזה. המספר 3,000 מאוד מעניין, בספר שופטים שמואל. והיא בגזור, לכן מספרים את זה, כאילו זה, אפשר להגיד, היו לו 4,000 ביחד, מספרים לו 3,100. והיא בגזוז את צונו בקרמל. כן, עכשיו תחשבו, מה זה לגזוז 3,000 כבשים? זה חתיכת עבודה. זה לא כמו היום שיש כזה, כזה עושים, ותוך 3 דקות מורידים להם את הכל. זה עם כאלה מספריים כאלה, אפילו לא בטוח שיהיה להם ברזל, יכול להיות שזה מבנה צור או איזה משהו כזה. מה? לא שומע.
יש חיילים
שבגדרות, שהקיצה מאוד בניין, אז הצמא נתפס על החיילים. כן. נתלש לה, נתלש לעצמם. לא, אני לא מנוח שזה מה שהם עשו, היו גוזזים, לגזוז, יש לזה, יודעים איך לגזוז. אולי לשיעור הבא אני אביא לכם, סורי, נעשה ניסיונות. אז קודם כל, כנראה שהיו לו עבדים, זה לא הוא, הוא רק הסתובב לו ככה עם ידיים שלובות על החזה, מסתכל שהכל בסדר, הכסף נכנס. ושם האיש, אגב, תשימו לזה גם דבר מדהים, מתחילים לדאר, ואיש במעון הוא מעשהו בקרמל. כל פעם שיש כותרת כזאת, זה ממש מזכיר, כן, כאן ברור לי שזה לא יכול להיות ששמואל כתב את הפרק הזה, בגלל שהתיאור הזה מזכיר בדיוק את שמואל א', פרק א', פסוק א', יפה. ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים, ואיש במעון ומעשהו בקרמל. כן? לא ויהי, אלא איש במעון, איש, לא כותבים את שמו עדיין, וצופים מהרפריים, ושמו אלקנה, וזה, דה, 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 ועלה האיש ההוא מעירו, חוזרים לקרוא לו עוד פעם האיש, ועלה האיש ההוא מעירו, הוא לא עולה מעירו, הוא יש לו שתי ערים, יש עיר אחד שהוא גר, ועיר אחד שהוא עובד. בסדר? שימו לב, ההשוואה הזאת היא מדהימה. בדרך כלל, שלא מזכירים שם של אדם, אלא רק אחר כך, זה מלמד שהמניע שלו לפעולה שהולכים לספר, הוא מניע כללי. עכשיו, מניע כללי זה לא תמיד דבר חיובי. מניע כללי זה גם יכול להיות רוע כללי. מישהו שעושה רוע כללי, למשל, מר הלוי, בעלה של הפילגש, סיפור פילגש בגבעה, היה איש, עד היום לא יודעים את שמו, לא הותר לפרסום עד היום הזה ועד בכלל. שלא יגידו, אני, רק מי שקוראים לו יוסודק, הוא יכול לעשות כאלה דברים, אני יכול לעשות כאלה דברים. אז כדי שתחשוב שכן, אז לא כתבו את השם, כי זה יכול להיות כל אחד, נגרום כזה נזק לעם ישראל. אז גם פה, תשימו לב שהשם יופיע רק אחר כך, ושם האיש נבל, ושם אשתו אביגיל, והאישה טובת שכל, ויפת תואר, והאיש קשה ורע מעללים. תראו איך עוברים מצד לצד, כן? כי רוצים להבליט כמה האיש הזה רשע, צעירים את אשתו הצדקת לידו, ואז הוא נהיה עוד יותר רשע שבעתיים. איש קשה ורע מעללים. איך הם מסרבים היום? היום שבחדשות שתופסים איזה מישהו, אומרים, מוכר למשטרה. זה מיטוי. מוכר למשטרה. מה? זה יכול להיות הפוך, מוכר למשטרה זה לא טוב למשטרה. אם המשטרה מכירה אותו, זה אולי לא טוב למשטרה. כן. והוא חליבי. שאלה אדירה. את רואה שה... או כליבו. בסדר? אם שמת לב לזה, משמע שזה תמרור. תן, אנחנו הרי לומדים בשיטה שנקראת שיטת התמרורים. כאן רואים את השיטה הזאת במיטבה. אתם שמים לב? קוראים קריאה תמימה בפסוקים, וישר קופץ, מה זה הדבר הזה? וכיוון שרצה המגיע, שזה כנראה עזרא הסופר, שתתעכבו פה בלימוד של התנ״ך, בקריאה ובלימוד, בהפנמה של הדברים והמסרים אחר כך לדורות, שים לב למילה הזאת, היא משמעותית ביותר. אז בואו נשאיר אותה עלומה כמו שהוא השאיר אותה, לא נפרש. כרגע, בהמשך לא תהיה לנו ברירה. וישמע דוד במדבר, כי גוזז נבל לצונו. וישלח דוד 10 נערים, ויאמר דוד לנערים, עלו חרמלה, ואין הכוונה לכרמל המנשה, כזכור לכם, אף על פי שהיא הייתה מסקרת את האירועים, ודוד לא היה יוצא טוב מהסיפור, כן? עלו כרמלה, ובתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום. הם דרשו בשלומו. ואמרתם, כל אחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. כי יותר מדי צריך להגיד שלום, 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 אוי ואבוי. כן, אבל אם דוד היה אומר, אתה כסף, וביתך כסף, וכל אשר לך, קח עוד כסף. זה היה טוב. הוא היה אוהב לשמוע את זה. כמו מספרים על איזה אדם קמצן שנפל לנהר, כולם צועקים לו, תביא את היד, נציל אותך, תביא את היד. הוא לא נותן את היד. עד שבא איזה אחד פיקח, הוא אומר, קח את היד שלי, הוא לוקח. זהו. לתת שום דבר. ואתה שמעתי כי גוזזים לך, אתה הרועים אשר לך, לך, היו עמנו, לא החלמנום ולא נפקד להם מאומה כל ימי היותם בקרמל. אתה היית במעון, אנחנו היינו בקרמל עם הרועים שלך, ושאל את נעריך ויגידו לך. שאל אביך ויגדך, כן? שאל נעריך ויגידו לך. וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב בנו. תננה את אשר תמצא בידך לעבדך, לעבדך ולבינך דוד. שואלת שאלה טובה, אבל זה כבר לא נספיק בשיעור הזה. כן, ואחרי שהוא מסרב לתת לו, דוד, כן, זה נשמע כמו המערכון של הגשש, נשמור לך על הבמבה. כן, אז יש לו פה הרבה במבה לשמור. נכון, זה נראה כאילו שדוד דורש דמי חסות. אגב, זה שנבל, בזה נסיים, זה שדוד אומר לנבל, תשאל את הנערים, זה נכנס פה לדיון הלכתי מאוד מעניין, אם באמת אדם שומר למישהו על חפציו. נכון? אדם חזר משדה התעופה, שם את הציוד שלו באיזה מקום, הלך, רץ לאיזה מקום, אני התיישבתי ליד המזוודות שלו, שומר לו. מישהו יודע. כן. אבל אם הוא גילה נחת רוח משמירתי, הוא עבר שם וזה, הוא אומר, אי יופי שאתה שומר פה. כן? או נהנה מזה, נגיד, אחרים גנבו ולא לא גנבו, אז אני יכול לדרוש ממנו דמי שמירה בזול. למרות שלא סיכמנו מראש. יש מין איזה מוכנות כזאת, כמה אדם מוכן לשלם. כן, כן, כן. יש איזה דיונים. אבל דוד, אתם אומרים שדוד לא מבקש שכר, במובן הרגיל, הוא מבקש ברכה. שלח ברכה. הפוך. תסתכלי בפסוק, בואו נסיים בזה, למרות שאנחנו מדלגים, כי אין ברירה מבחינת הזמן. אבל תסתכלו, כשהנערים שומעים את מה שקרה, מה שאמר נבל לנערים של דוד, והפיל את ליבם, ולאביגיל, פסוק י' אני קורא, לאביגיל יש את נבל, הגיד נער אחד מהנערים לאמור, הנה שלח דוד מלאכים, מלאכים, לא שלח נערים, מלאכים. אתה רואה מה הם חושבים עליהם? לא סתם יצא לו המילה מלאכים. ישלח מלאך וישמרך, נכון? המלאך שומר, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים. הנערים האלה הם המלאכים. מהמדבר, לברך את אדוננו, ויעת בהם. אתם יכולים מתרגמים את מה שעיניהם ראו, כמו עית, ירד עליהם. ואנשים טובים לנו מאוד, ולא הוחלמנו, ולא פקדנו מאומה, כל ימי התהלכנו איתם ביותנו בשדה. כאן הם ממש מצטטים אותם. כן, אז העדות שלהם היא אמיתית. דוד אמר בדיוק את מה שהיה, ולכן אמרתי, שאל את הנערים, הם יגידו לך. חומה, עכשיו תראו איך הם מתארים את זה, מהזווית שלהם. חומה היו עלינו גם לילה, גם יומם. כל ימי היותנו עמם רואים הצון. והם לא לקחו כלום. הם לא לקחו בעצמם דמי חסות. הם שמרו על הצון. ודוד מבקש ממנו, אומרת, בוא, עשיתי לך טובה, תעשה לי טובה גם. מה? אז קודם כל, שאמרנו, גם הוא לא מבקש, אבל זה מה שמגיע לו. הוא מבקש מדין חסד, מדין חברות, שיחה טובה. זה שאלה נהדרת, אבל זה באמת לא להלילה כבר. זה נשמור לפעם הבאה. אז עצרנו באמצע המתח. למה דוד, בשביל לקבל מזכורת של ספק אם מגיעה לו, כמו שאת אמרת, מוכן להטיז את ראשם של כל בני משפחת נבל הכרמלי. זה, כל זאת ועוד, בפעם הבאה. פרק חזק, כן, בהחלט. לילה טוב.